השבת את פרשת בו. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. הלשון בו, לא הולך אל פרעה, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה, אלא בו, יחד איתי. בפרשת שמות אמרנו שמשה סירב ללכת בשליחות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. הוא אומר, מי אני כי אלך אל פרעה? והקדוש ברוך הוא משיב לו, כי אהיה עמך. והסברנו שיש שני גדרי שליחות. יש שליחות, יש חקירה בגדר השליחות. אם השליח הוא בעצם עושה את הפעולה של השליחות בעצמו והתוצאות הן מיוחסות למשלח, או שגם המעשה של הפעולה בעצמו הוא מתייחס למשלח. אדם שולח שליח לקדש לו אישה, והשליח אומר לאישה, הרי את מקודשת לפלוני. אז מי עושה את מעשה הקידושי? השליח שהוא נותן לה את הטבעת בשם המשלח, ויכול להיות שהוא יכול לתת טבעת שלו ולקדש את ה... בשביל המשלח. אז הוא עושה את פעולת את המעשה של הקידושין, אבל התוצאות, החלוץ זה על המשלח. או שהשליח הוא יד האריכתא של המשלח. המשלח עושה את הקידושין. הוא אומר את המילים כאילו המשלח אומר אותם. הוא ביקש, תגיד במקומי, תיתן במקומי, כאילו אני נותן, אני המקדש. זה הגדר של, ויש מקום לומר שיש באמת שני סוגים של שליחות. ומשה רבינו אומר, מי אני כי אלך אל פרעה, אפילו שתיתן בידי כוח, אבל אני לא ברכי להיות שליח. והקדוש ברוך הוא אומר, כי יהיה עמך. כעת בא הפסוק ונותן את הדוגמה. ויאמר השם אל משה, בוא, בנריח, אנחנו הולכים ביחד. בוא אל פרעה. כי הקושי עכשיו גדל ללכת אל פרעה. כי הנה משה, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הכה עוד מכה ועוד מכה, כבר שבע מכות, ופרעה מכביד את ליבו, והפחד הולך וגדל, מכיוון שהוא מכביד את ליבו, זאת אומרת שהוא לא ייתן, לא יעזור שום דבר, הוא לא נותן, הוא לא מסכים להוציא את ישראל ממצרים. והוא מקבל מכות, והתוצאות תהיינה שאחר כך הוא יחזיר בחזרה, הוא ינקום בחזרה. זה פחד גדול מאוד. הוא לא נכנע. והתוצאות הן יכולות להיות מרות מאוד מאוד לישראל. התחושה היא קשה מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי שסוף הפרשה הקודמת, ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר השם ביד משה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בוא. זה לא שהוא מכביד את ליבו בעצמו, אלא אני הכבדתי את ליבו. ויש לזה מטרה, כי עוד לא קיבלו את כל השיעורים האמוניים שצריך לתת. יש 10 שיעורים כלליים שקדוש ברוך הוא נותן ב10 המכות. 7 שיעורים הוא כבר נתן, אבל יש נשארו עוד 3 שיעורים גדולים. שיעורים כלליים, לא למסגרת ישיבתית, לא באיזה כנס גדול, אלא שיעורים לכל האומה ובעצם לכל האומות. הקדוש ברוך הוא נותן שיעורי אמונה, להראות שאין עוד מלבדו. ועוד לא הראה את כוחו בשמיים, הוא ראה את כוחו בארץ, הוא ראה את כוחו באוויר, אבל הוא לא הראה את כוחו בשמיים. ועכשיו נטה ידך לשמיים. צריך עוד להראות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולמות, את כל המדרגות בשמיים ובארץ, בכל אשר בהם. והנה אנחנו מגיעים למכת הרוב, מכת הרבה, למכה הבאה, שהיא מאוד מבילה את פרעה, אבל עוד פעם הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, ומכת חושך, ועל מכת חושך יש אמירה חסידית. כי הלשון של הפסוק, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבתם. למה היה צריך לכתוב את התוספת הזאת? זה ברור שהמכה היא למצרים. כל המכות היו למצרים, לא היו לישראל. לא היה צריך להדגיש את הדבר הזה, ולכל בני ישראל לא היה אור במושבתם. ואולי, אם כבר לומר, היה אפשר להגיד, ולכל בני ישראל לא היה חושך. כי המכה הזאת היא לא הקטה בישראל. אבל לכל בני ישראל היה אור במושבתם. מסבירים גדולי החסידות. זה התולדות יעקב יוסף, וגם רב לוי ויצחק מברדיץ שמדברים באותו כיוון. המכה הזאת בעצם היה מכה של אור. אור גדול. הקדוש ברוך הוא יאיר אור גדול. אבל צריך כוח לסבול את האור הגדול הזה. הוא אומר, בפרשה הבאה בשלח נאמר, והלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. אומר בעל התולדות יעקב יוסף. יש לרמוז, הם הלכו שלושה ימים ולא מצאו מים, ואין מים אלא תורה. וכשהולכים שלושה ימים ולא לומדים תורה, מתרחקים מהתורה, אחר כך שבאים לשתות מהתורה, זה פתאום כבר לא, כבר רחוקים ממנה, והמים נהיו מרים. התורה כאילו לא הייתה מובנת. כשמתרחקים מהתורה, אז קשה לחזור אליה. והמים נפסו מרים, כי מרים. זה כמו שאומר הרמב״ם, מלכות דעות, אומר הרמב״ם שיש חולי הגוף לפעמים, שאדם, דברים טעימים שהיו לו תמיד מתוקים, הם נהפכים למרים. מתוך המחלה. וגם התורה, שהיא מאוד מאוד מתוקה, אם לא עוסקים בה ומתרחקים מהתורה, שלושת ימים זה חזקה, אז אחר כך היא נהפכת לבלתי טעימה, למרה. וזה מה שאמרו חכמים לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים נהנים הם, יושבים ונהנים מהחום של החמה. ורשעים, זה אש בוערת כמו אש של גיהנום. הם לא יכולים לסבול, הם משרפים. אותה חמה, אותו החום, אותו האור, הצדיקים שהכינו את עצמם לקבל את האור הגדול הזה, אז הם נהנים ומאושרים, והרשעים נשרפים. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, הוא עושה טוב, הוא רק להיטיב. אבל מי שלא מכין את עצמו לקבל את הטובה, הטובה הזאת בעצמה היא כאילו רעה אליו. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מכניס את כל אלה שלא עסקו בתורה בבית המדרש. שם האווירה של לימוד, וכולם עוסקים בתורה, בעיון, בבקיאות, בהבנה ובדביקות, ברוממות. מכניסים אנשים שאף פעם שיתרחקו מהתורה והם מרגישים הכל זר להם. הם לא יכולים לסבול את זה, זה לא טובה אליהם, זה רע להם. זה מה שנאמר, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים. זה, לכן נאמר, נטה ידך על השמיים, להמשיך משם אור רוחני, תורה, תפילה, וזה גופה, ויהיה חושך על ארץ מצרים. מה שזה אור לצדיקים, לישראל, זה חושך ל... וזה מה שכתוב לכל בני ישראל, היה אור במושבותם. ומה הפתרון? כמו שכתוב, וירא השם עץ, והעץ הזה היה מר, והקדוש ברוך הוא המתיק מר במר. כלומר, אם אנשים התרחקו מלימוד, והאור התורה הוא מכביד עליהם במקום לרומם אותם, לשמח אותם, אז צריכים קצת לעשות, לבוא לקיצוניות השנייה. צריכים להתאמץ, להתייגע, לקחת עץ מר, תלמידי חכמים, זה עץ שהם נותנים מוסר, לבוא לבית המדרש, לקבל מוסר למי שהתרחק מהתורה, וזה התיקון שלו. זה מה שאומר בעל התולדות יעקב יוסף. אנחנו ממשיכים בפרשה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. קידוש החודש בארץ ישראל בלבד. קידוש החודש על ידי עם ישראל. קדושת הזמנים קשורה בקדושת המקום ובקדושת ישראל. שלושת הקדושות גם יחד. עם ישראל מקדש חודשים, ורק בארץ ישראל. ואנחנו כבר הזכרנו פעם בעבר דברי הגמרא במסכת ברכות ודברי הגמרא בירושלמי, שצריך לקדש חודשים ולעבר שנים דווקא בארץ ישראל. הרבי אבאו אבי משתאי, כשירד רבי חנינה בן אחי רבי יהושע לגלות, רבי אבאו היה מספר, כן, שכשירד חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטה. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? אתם באים מארץ ישראל, והשמעה אתם באים לכאן? אמרו ללמוד תורה בנו. באתם אליי ללמוד תורה? הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדורם, ואבותם שימשו בבית המקדש, כאותה ששנינו, זכריה בן קבוטה, אומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל, זה בליל יום כיפור. התחיל הוא מטמא, והם מתארים. הוא אוסר, והם מתירים. כל מה שהוא אמר, הם אומרים להפך. הכריז עליהם האנשים האלה של תוהו הם, של הבל הם. מה זה הם? הכל הופכים, לא מבינים את דברי התורה. אמרו לו, כבר בנית ואתה יכול לסתור. אמרת שאנחנו אנשים גדולים, גדולי הדור. כבר בנית, אתה לא יכול עכשיו פתאום להפוך את הדברים. כבר גדרת, אתה יכול לפרוץ. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מתארים? אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, גם עקיבא בן יוסף עיבר שנים וקידש חודשים בחוץ לארץ. אמרו לו, נח רבי עקיבא, שלא מעניין. הוא אמר, הלו עקיבא בן יוסף. כך לשון הגמרא. הם אמרו לו, נח רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים. נכון? כשאתה יצאת מארץ ישראל, לא היו התלמידים חכמים עדיין, לא גדלו. אבל עכשיו הגדיים נעשו לתיישים. ותיישים בעלי קרניים. והם שיגרונו אצלך. וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב, ואם לאו יהיה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב, ואם לאו, אם הם רוצים לקדש חודשים, לעבר שנים בחוץ לארץ, יעלו להר, אחי יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוהי ישראל. מיד גאו כולם, כל העם בבחייה, אמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. שואלת הגמרא, מה זה כל כך נורא? הדבר הזה לקדש חודשים ולעבר שנים מחוץ לארץ, זה נקרא שאין חלק באלוקי ישראל? עונה הגמרא, וכל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה צריך ביור. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, מה פירוש הדבר? שבתי דינים לא יכולים לדון בחוץ לארץ? בדץ לונדון, בדץ בניו יורק, לא יכולים לדון, לא יכולים לפסוק, לא יכולים להורות הוראות, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. את השאלה הזאת שואל המפרש על הרמב״ם, שהרמב״ם מביא גם כן את הפסוק הזה, שקידוש החודש ועיבור השנה דווקא בארץ ישראל. הוא שואל, איך מהפסוק הזה לומדים על קידוש החודש? זה פסוק על כל התורה כולה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה לא פסוק על קידוש החודש. מה ההבדל בין קידוש החודש לשאר המצוות? ואם כל המצוות אפשר לפסוק בהם בחוץ לארץ, אז גם קידוש החודש מבחינת הפסוק הזה. אילו היו מביאים את הפסוק שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין, לשכנות תדרשו ואתה שמה, אז זה דבר אחר, אבל מה זה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים? הסלח שואל את השאלה הזאת, והוא מסביר שקידוש החודש זאת מצווה מיוחדת שאין לה אח ורע בשאר המצוות. כלומר, בית הדין, בקידוש החודש, יש לו כוח גדול ששונה מכל המצוות כולם. בכל המצוות כולם, אם בית דין טעה, טעות לעולם חוזרת. אם בית דין פסק, פסק הלכה, וכל הציבור נכשל על פי הפסק הדין של בית הדין, ואחר כך בית הדין נודע לו שהוא טעה, אז צריכים להביא קורבן אליהם דבר של ציבור. לא כיוון שהפסק הדין היה, אז זה נשאר. ובקידוש החודש אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. כלומר, אפילו באו עדים והזימו אותם. בית הדין ידע שהעדים לא כשרים, ובכל זאת החליט לקדש את החודש, החודש מקודש. זאת אומרת שבעצם כאן יש יצירת התורה. תפקיד בית הדין בכל ההלכות שבתורה זה לברר מה התורה אומרת. אם בית דין טעה, אסור ללכת אחריו. הירושלמי אומר במסכת אוריות, שאם בית דין טעה, ואדם יודע שבית דין טעה, אחד מתלמידי החכמים, הוא יודע שבית דין טעה. אסור לו לשמוע לבית הדין. הרי כתוב שצריכים לשמוע לבית הדין הגדול, אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, הירושלמי מפרש, כשאתה חושב שזה שמאל, אבל בית הדין יודע יותר טוב ממך, והוא אומר שזה ימין. אבל אם אתה יודע שבית הדין טעה, הוא יתבסס על איזה ידיעה לא נכונה, ואתה יודע שהוא טועה, שבית הדין טעה. אז אסור לך לשמוע לבית הדין. כי בית הדין לא יוצר תורה. לא כל מה שבית הדין אומר, זה התורה. אם הוא טעה, זה לא התורה. אבל בקידוש החודש, אם בית הדין טעה, זה התורה. כמו שבית הדין אומר. כי זה הלכה כללית שנוגע לכל ישראל. כל ההלכות הן הלכות פרטיות שכל אחד ואחד בפני עצמו כאילו. וזאת הלכה כלל ישראלית. סדר הזמנים, סדר החיים, סדר השנה, זה כוח שהתורה נתנה לבית הדין, שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. והכוח הזה הוא רק בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אני רוצה קצת לבסס את הדברים הללו, להרחיב אותם. ראשית כל, על הסיפור הזה הוא גם מופיע בירושלמי. הירושלמי במסכת נדרים. חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוץ לארץ. שלח לרבי תלת איגרן. אז רבי שלח לו שלוש איגרות. גבי רבי יצחק ורבי נתן. כלומר הוא שלח את רבי יצחק ורבי נתן שלוחים להביא את האיגרות הללו לחנניה בן אחי רבי יהושע. האיגרת הראשונה בחד הכתב לקדושת חנניה, כתב לו באופן מאוד מכובד, זה קרא את האיגרת הזאת, האיגרת של כבוד, איגרת של שלומים. בחד הכתב, גדעים שהנחת נעשו תיישים. ברוך השם, בארץ ישראל, התלמידי חכמים גדלו, ועכשיו יש גדולי תורה בארץ ישראל. גם מאוד משמח על הידיעה הזאת. ובחד, אבל באיגרת השלישית, הוא כתב, אם אין אתה מקבל עליך, צא לך למדבר העתד ותהיה שוחט ונחוניון זורק. כלומר, אתה חייב לקבל, כיוון שהגדיים שהנחת נעשו תיישים, עכשיו אתה צריך לשמוע בכל תלמידי חכמים של ארץ ישראל. אומר, מספר את הגמרא, קדמית האיגרת הראשונה שנמסרה לו, הוא כיבד אותם, אורחים חשובים, הבאתם לאיגרת, תניינת, עקרון גם כן כיבד אותם, שמח מאוד שבארץ ישראל יש תלמידי חכמים, גדלו, ברוך השם. תליטה, בא עם מבשרתון, הוא רצה לבייש אותם, מה זה? אתם רוצים לקחת ממני את התפקיד? אני צריך לקדש חודשים? אמרים לי, אתה לא יכול. אתה כבר כיבדת אותנו באיגרות הראשונות, אתה לא יכול עכשיו להגיד שאנחנו לא ראויים. קם רבי יצחק וקרא, והכתיב באורייתא, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. אמרו לי, מועדי השם, מה בזה מועדי חנניה? למה אתה אומר מועדי חנניה? אמרו להם, אצלנו זה מועדי השם, אצלכם זה מועדי חנניה. קם רבי נתן, זה השליח השני, והשלים, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מן הר פקוד. כולם צעקו, מה? כי מציאות תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אצלנו, כי מציאות תצא תורה. אבל אצלכם, זה מבבל, תצא תורה. הלך חנניה בן רבי יהושע, וקבל עליהם אצל רבי יהודה בן בטרה, בן ציבים. אמר לו, אחריהם, אין מה לעשות. בארץ ישראל מקדשים חודשים, לא בחוץ לארץ. אם יש שם תלמידי חכמים גדולים, שווים לתלמידי חכמים בחוץ לארץ, אפילו לא צריכים להיות יותר גדולים, אבל אם יש כבר תלמידי חכמים גדולים שהם שווים לתלמידי חכמים בחוץ לארץ, אז בארץ ישראל מקדשים. אמר לו, אבל אני לא יודע אם באמת שם הם תלמידי חכמים, מה שאישרנו שם. אמר לו, אתה לא יודע, והם אומרים שכן, צריך לסמוך עליהם. והלך רבי יהודה בן בטרה, כל הסביבה, רחב לכל הסביבה, להודיע לקבל את ההנהגה שבארץ ישראל, כמו שתלמידי חכמים שבארץ ישראל הם יקדשו. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, בירושלמי, וליתר זקני הגולה, אמר על הפסוק הזה, וליתר זקני הגולה, אמר הקדוש ברוך הוא, ביותר חביבים הן עליי זקני הגולה. אמנם חביבים מאוד זקני הגולה, אבל חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. תורת ארץ ישראל זה רמה אחרת, זה סוג אחר. ובאופן מיוחד זה נוגע כמובן לעניין הזה של קידוש החודש. אני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. הרמב״ם גם כן מרחיב את הדבר בהלכות קידוש החודש, הרמב״ם בספר המצוות, והרמב״ם אומר בתוך דבריו, ואני אוסיף לך ביאור, אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל, ולא יהיה, אם חלילה, ממשיך, ולא יהיה שם בדין, ולא יהיה בחוץ לארץ בדין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יהיה עלינו. אז כלום, בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ לארץ ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים, כמו שביארנו. כי מציאות יצא תורה עוד הראשם מירושלים. ועל כן הוא אומר, אני אגיד לך, שורש גדול מאוד משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. זה שיותנו היום בחוץ לארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו ביום טוב, ובשום פנים, ולא מפני שבדין, אלא מפני שבדין הגדול בארץ ישראל כבר קבעו, זה היום ראש חודש או יום טוב. מפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב. אז יהיה ראש חודש ויום טוב. אבל אם לא יהיו בית דין בארץ ישראל, אי אפשר לעשות חשבון. כך אומר הרמב״ם. וכמובן, הדברים הם מתמיהים. כי הרמב״ם אומר, אם לא יהיה בית דין בארץ ישראל, או לא יהיה בית דין שנסמך בארץ ישראל, ועכשיו באופן זמני בחוץ לארץ, אז לא יהיה אפשר לקדש חודשים. הרמב״ם בזמנו לא היה בית דין סמוכים בארץ ישראל, ולא בית דין סמוכים שיצאו לחוץ לארץ. אז על מה הרמב״ם מדבר? ושואלים על הרמב״ם הזה הראשונים והאחרונים. ומסבירים. מסביר הרלב"ח, ואחריו אבני נזר והמשך חוכמה מזכירים גם כן את התירוץ הזה. הרמב״ם חידש לנו עוד הלכה. הרמב״ם חידש הלכה שאם השמיכה נתבטלה, יש אפשרות לחדש את השמיכה. על ידי שכל חכמי ארץ ישראל יתכנסו ויבחרו סמוך אחד, ויסמיכו אחד ויעשו אותו לסמוך, כמו ראש ישיבה, כך הוא מתבטא, אז הוא נהיה סמוך והוא יכול לסמוך אחרים, וככה יכולה להתחדש השמיכה. הרמב״ם אומר את זה בכמה מקומות. אומר את זה גם בהלכה, בהלכות סנהדרין, וגם בפירוש המשניות, ומזכירים אותו ראשונים אחרים, ומסבירים על זה גמרות נוספות. זאת אומרת, כלל ישראל יכול לחדש את השמיכה. אז כלל ישראל, מה זה כלל ישראל? לשון הרמב״ם בפירוש המשניות בבחורות. כבר ביארנו חידוש השמיכה בהסכמת בני ארץ ישראל, לפי שבני ארץ ישראל הם נקראים קהל. והשם קראם הקהל. ואפילו היו 10 אחדים. בארץ ישראל יש 10 אחדים. ואין חוששים מזולתם בחוץ לארץ. בחוץ לארץ יש מיליונים. ובארץ ישראל יש 10 אחדים. אולי מתכוון 10 אחדים תלמידי חכמים, אולי מתכוון רק 10 אחדים בארץ ישראל. אין חוששים מזולתם שבחוץ לארץ, כמו שביארנו בהוריות. מה ביאר הרמב״ם בהוריות? מה הגמרא אמרה בהוריות והרמב״ם על פי זה ביאר? בהוריות יש הדין של פר אלם דבר של ציבור. זאת אומרת, אם רוב הציבור נכשל על פי הוראת בית דין הגדול בירושלים, בית דין הורה בדבר שזדונו קראת ושגיתו חטאת, הורה באחד מחלקי המצוות, בחלב נגיד שעל הכסלים, שהחלב הזה הוא לא חלב אסור, הוא חלב מותר, והלכו ישראל ועשו כמו שהבית דין אומר, ואחרי זמן מה כל ישראל חטאו בדבר הזה, או רוב ישראל חטאו בדבר הזה, ונתברר שהפסק היה מוטעה, צריך להביא פר אליהם דבר של ציבור. הציבור מביא פר, יש בזה כמה דעות בגמרא, אם בית הדין מביא, או הציבור, או גם בית הדין וגם הציבור, עם כל שבט ושבט, אבל כל פנים צריכים להביא פר אליהם דבר של ציבור. מה זה ציבור? איך מונים את הציבור? אומרת הגמרא, הציבור הזה, זה מי שגר בארץ ישראל. הקהל, עם רוב הקהל, עם הקהל שגג, רוב קהל זה ארץ ישראל. הגמרא לומדת את זה מפסוק. והיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו, כאשר חגגו את חנוכת בית המקדש, קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים. לשון הגמרא קראנו עכשיו. מה כתוב בגמרא? כל ישראל עמו, ואחר כך עוד הסברה. מה זה כל ישראל עמו? קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים. זה כל ישראל. אלה שנמצאים מלבוא חמת עד נחל מצרים. זה כל ישראל. שואלת הגמרא, מכדי כתיב כל ישראל עמו, קהל גדול מלבוא חמת, למה לי? שמה מינה, הני יהודי יקרי קהל, אבל אינך, אבל אלה שבחוץ לארץ לא נקראים קהל. זאת אומרת, זה המקור שדין ציבור, דין כלל ישראל, זה בארץ ישראל. מי שבחוץ לארץ זה לא נחשב כלל ישראל. מה המייחד את כלל ישראל בארץ ישראל? אנחנו לומדים את זה מעוד מקום. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, במשנה, שעד שלא נכנסו ישראל לארץ ישראל, הם לא היו ערבים זה לזה. מי שנכנסו לארץ ישראל, הם נהיו ערבים זה לזה. ערבות, פירושו של דבר, אחריות הדדית, שכל ישראל הם אחד. כל אחד אחראי על כל כלל ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. מחלוקת בין הנתנאים, אם הערבות הזאת היא מתפשטת אפילו לנסתרות, שאדם, מילא אדם חטא בגלוי ולא מחו ולא העירו לו, אז אחראים אחרים גם כן על זה שלא העירו לו. אבל על הנסתרות, הנסתרות להשם אלוקינו. דעה אחת אומרת שגם על הנסתרות, מי שנכנסו לארץ ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, עם ישראל בארץ ישראל זה אחד. זה כמו איברים איברים של גוף אחד. איבר אחד חוטא, כל הגוף לוקה. איבר אחד בעם ישראל לוקה, כל עם ישראל לוקה. אבל לא רק זה לא רק לשלילה, זה גם כמובן לחיוב. ישראל ערבים זה לזה, אז אחד יכול לעשות קידוש בשביל השני. אפילו שהוא לא מתכוון לצאת ידי חובה בעצמו. אדם, מישהו, רב, אדם יש לו תפקיד לעשות קידוש בבית חולים. הולך ממחלקה למחלקה ועושה שם קידוש ומוציא את כולם ידי חובה, והוא בעצמו בכלל עוד לא, הוא יעשה קידוש בבית. הוא עוד לא רוצה לצאת בכלל ידי חובה, כי הוא אחר כך חוזר הביתה ועושה קידוש בבית. והוא מוציא אותם ידי חובה. הם הרי לא עשו קידוש. הוא עשה קידוש. אז איך הם יוצאים ידי חובה? כל ישראל ערבים זה לזה. כשהוא עושה קידוש, הם עושים קידוש. כולם, זה דבר אחד. יש ערבות הדדית. אדם עושה מצווה, מזכה את כל ישראל איתו. וכן נהפך. זאת אומרת, למה בארץ ישראל הם נקראים קהל? כי זה קהל, זה יחד, זה מציאות אחת. בחוץ לארץ כל אחד חי לעצמו. אין ציבור, אין גדר של אחדות. ארץ ישראל מאחדת את כולם והפכת אותם לאחד. זה גם לשונו של המהר"ל בהגדרה הזאת, שבארץ ישראל הם כאיש אחד, כי ערבים זה לזה. ולכן קידוש החודש זה דווקא בארץ ישראל. למה? כי בארץ ישראל הציבור קידש את החודש. כלל ישראל, בארץ ישראל, כשעושה בית דין של ארץ ישראל, בארץ ישראל זה קידשו כל הקהל, כולם כאיש אחד. את הלשון הזאת גם מביא אבני נזר בתשובות, כשהוא עוסק בעניין קידוש החודש. המהר"ל הכיב את הדבר הזה בעוד מקום, בהרחבה. הוא עוסק המהר"ל בהסברת החומרה של איסור ריבית. הוא מסביר, וזה צריך להסביר את זה, כי איסור ריבית זה בהסכמת הלווה והמלווה. ולכאורה, אם שניהם הסכימו, אז מה האיסור שבדבר? מסביר המהר"ל בהרחבה גדולה מאוד, וזה אסור, איסור ריבית הוא יותר חמור מגזל. כי נאמרו בו זה כמה לווים. וזה בהסכמה, מסביר המהר"ל, כעיקר עניין ההלוואה זה לבטא את האחדות בעם ישראל, שאחד עוזר לשני. אחד נזקק והשני יכול לעזור, אחד עוזר לשני. זה עניינם של ישראל, שהם צריכים להיות מאוחדים. ולהרוס את, את הביטוי הזה של האחדות, שצריך להתבטא בהלוואות שמלווים זה לזה, זה חמור מאוד מאוד, זה הורס את היסוד של האחדות בעם ישראל. ולכן איסור ריבית חמור, כי מישהו גוזל, זה חריג, זה משהו לא נורמלי, זה משהו שלא לא מייצג. אבל מי ש... אבל הלוואה בריבית, כאילו בהסכמה, כאילו זה סדר כזה, מלווה בריבית זה מושג, לא שאדם כן, עשה פעם אחת פעולה של עבירה, אלא זה מהלך. זה היום ונורא. זה הורס את היסוד הכללי של האחדות בישראל. והתורה מתבטא באופן מיוחד בארץ ישראל. לכך אמרה תורה, את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. התורה אומרת, אני, במצווה הזאת של הריבית, לא לתת נשך. למה? כי הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען. בשביל זה הוצאתי בארץ כנען, אתם אחד. ובארץ כנען אי אפשר, אסור ש... לא יכול להיות איסור ריבית שהורס את כל האחדות, וארץ כנען היא המאחדת, ארץ ישראל היא המאחדת את עם ישראל להיות לאחד, והם מנסו ערבים זה לזה. ולכן כתוב להיות לכם לאלוקים, כי יש להם אל אחד, ולכן כספך לא תיתן בנשר, כי איסור ריבית פוגע באחדות שמתבטא בעזרה הדדית. אז אם כן, עכשיו הבנו יותר עמוק את העניין הזה של קידוש החודש דווקא בארץ ישראל. כי קידוש החודש זה צריך להיות כלל ישראל מקדש את החודש. אז אנחנו חוזרים לעניין. ארץ ישראל היא מאחדת עם ישראל. ולכן קידוש החודש דווקא בארץ ישראל. דווקא בארץ ישראל. מכיוון שקידוש החודש, כלל ישראל צריך לקדש את החודש. אנחנו עוברים לעניין הבא. אומרת ה... זה מעניין לעניין באותו עניין. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ואומרים חז"ל, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, בעבור זה עשה השם, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, לא, אתה בן, נכד, נין של הורים שבסופו של דבר הם יצאו ממצרים, ואתה, ברוך השם, בנים, בן שלהם, הם יצאו. לא. אתה, כל אחד ואחד, ועבור זה עשה השם לי. אתה, בעצם, כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, הוא התכוון להוציא את כל הדורות, הוא התכוון אליך גם כן. אל כל אחד ואחד הוא התכוון שהוא יהיה מוצא מארץ מצרים מבית עבדים. הוא לקח אותו אליו להיות לו חלק מעם ישראל. זאת אומרת, זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל אחד ואחד צריך לדעת, ריבונו של עולם בחר בו, כשהוא יצא הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא בחר בכל אחד ואחד, בכל הדורות, להיות לו לעם. הוציא אותם ממצרים כדי להיות בארץ ישראל. כל אחד ואחד חייב לזכור את הדבר הזה כל יום ויום. כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כלומר, לזכור, אני נבחרתי, הקדוש ברוך הוא, כאילו מחדש את בחירתו בכל אחד ואחד, בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. ריבונו של עולם בוחר בנו, בוחר בעמו ישראל, לא בחר בעמו ישראל באהבה, בוחר, בהווה. כל הזמן הבחירה הזאת קיימת. גם ארץ ישראל, אותו דבר. וגם זה מופיע כאן בפרשה. והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. מה זה ונתנה לך? הוא נשבע לאבותיך ונתנה לך. ונתנה להם, צריך היה לראות כתוב. והיה כי יבאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. המכיל את המדייק. תהה בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. כלומר, ארץ ישראל היא נתונה לנו כל הזמן מחדש. זה לא ירושת אבות. נתנה לך, לכל אחד ואחד. אז מה שאמרו חז"ל בהגדה של פסח, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, צריך להגיד, חייב אדם לראות את עצמו כאילו כל יום ויום, כאילו הוא ניתנה לו ארץ ישראל, חלק בארץ ישראל. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו את ארץ ישראל, נותן לו את ארץ ישראל. מקום שלישי שאנחנו פוגשים סגנון כזה, זה התורה. בכל יום יהיו ביניך כחדשים. ועל זה הפסוקים חוזרים כמה וכמה פעמים. אשר אנוכי מצווך היום, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכל יום יהיו ביניך כחדשים. זאת אומרת, שיש כאן שלושה יסודות, שהם צריכים להיות כל הזמן בתודעה המתמדת של האדם. האחד, שהוא נבחר על ידי ריבונו של עולם. הוא יוצא ממצרים, סגולת ישראל, עם ישראל. השני, ארץ ישראל. השלישי, תורת ישראל. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. שלושת היסודות הללו צריכים להיות כל הזמן בתחושה כזאת. עכשיו אנחנו מקבלים את התורה. הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל. כל יום מחדש את הופעת התורה. ואני רוצה שאנחנו נתבונן בעומק, מה זה, זה אמירה סתם, זה סיסמה כזאת להגיד את זה, אבל אנחנו לא מרגישים את ההתחדשות. הביור הזה, השפע האלוקי הוא בלתי מוגבל. הקדושה של עם ישראל היא קדושה מעל הטבע. היא לא קדושה שבטבע שיש לה מציאות קבועה כזאת, אלא היא קדושה של שפע אלוקי שהקדוש ברוך הוא משפיע, משפיע ממקום עליון, משפיע שפע של קדושה לישראל. וכיוון שזה דבר על טבעי, הוא מעל הזמן. זה לא נתינה בזמן, זה מעל הזמן. כל דבר שבקדושה הוא מעל הזמן. אז קדושת ישראל, זה קדושה על טבעית, זה כל הזמן אתה יכול להרגיש שאתה בעצם יכול להעמיק ולהבין את הסגולה עוד יותר ועוד יותר. כי אין לה גבולות, זה לא משהו שבסדר הטבעי שיש לה את הגבולות שלו, אלא זה מעל הטבע. קדושת ארץ ישראל אותו דבר. ארץ ישראל היא קדושה. וכשמדברים על קדושה, זה קדושה שמעל המציאות. והיא שופעת כל הזמן. זה כמו כוח חיים שכל הזמן מחיים, כך כוח של קדושה עליונה שכל הזמן שופע וניתן לנו. ארץ ישראל ניתנת לנו במעלותיה כמובן. ואותו הדבר התורה, דבר השם, שהוא ניצב לעולם, שהוא קיים לעולם, שכל הזמן הוא מתחדש. אלה שלושת היסודות הללו, אנחנו שייכים לזה. הזכרנו מקודם את הדברים האלה בקשר לקידוש החודש. קידוש החודש הוא על ידי קדושת עם ישראל, הכלל של ישראל. ואז כלל ישראל מקדש את הזמנים, קדושת הזמנים. הוא יוצר קדושת הזמנים, מקדש ישראל והזמנים. ובארץ ישראל. כלומר, שלושת הקדושות האלה מופיעות בשיא השלימות שלהם במצווה הזאת של קידוש החודש. לא בכדי זו המצווה הראשונה שניתנה. זו מצווה שהיא היסוד של, שמופיע בו כל כלל ישראל, בקדושת הזמנים שקובעת בעצם את כל הסדרים של, של החיים ובארץ ישראל. ואחר כך השאר התפרטויות של הופעת התורה, של הופעת הזמנים, של הופעת הקדושה בפרטי פרטים. זה ענייננו. התחלנו בפרשה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זה לא רק אמירה שנאמרה אז למשה רבינו. זה אמירה דבר השם לעולם קיים. כל פעם שיש התמודדות עם פרעה, ויש תחושות של מעצורים ושכבד לב פרעה, אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. מה העקשנות של הגויים, העקשנות, הרישות שלהם, ההפרעות שלהם, שיוצרות את מהלך גאולתנו, זה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אבל לא סתם הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. למען ספר באוזני בנך ובן בנך את אשר וכולי. הסיפור הזה על מצרים הוא סיפור לדורות. כי כל פעם שיש עיכובים צריך לדעת, העיכובים האלה ריבונו של עולם עושה אותם. והוא לא עוזב אותנו. הוא אומר, אתם שליחים ואני איתכם בדרך הזאת של מהלך הגאולה. מי ששותף במהלך הגאולה, הקדוש ברוך הוא איתו. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נלך ביחד. נזכה בעזרת השם. אתם יודעים שבפרשה הזאת מספרים על הרבי מסאסוב, שהוא קרא את פרשת יציאת מצרים, הוא כל כך התרגש, אמר הלל, כמו בפסח, כאילו הרגיש את הרגשת הרוממות של פסח, אני לא יודע אם הוא אמר עם ברכה, אבל כל פנים, קישה עם עניינה של יציאת מצרים. כל פעם שקוראים את הפרשה הזאת, יש התחדשות בהופעה. שתזכה בעזרת השם, אחרית כראשית לגאולה שלמה.